נלמד בעזרת השם משניות מסכת פאה לנדר. אנחנו נזים עכשיו בפרק שביעי, משנה א'. אומרת המשנה, כל זית שיש לו שם בשדה, אפילו כזית הנטופה בשעתו ושכחו, אינו שכחה. במה דברים אמורים בשמו ובמעשיו ובמקומו? בשמו שהיה שבחוני ובישני, במעשיו שהוא עושה הרבה, במקומו שהוא עומד בצד הגעת ובצד הפרצה. שער כל הזיתים, שניים שכחה וגמלן אין שכחה. רב יוסי אומר, אין שכחה לזיתים. עכשיו נראה ברמב״ם, בלי נדר, הוא מסביר את ההלכה הזאת היטב, אחרי זה נחזור שוב בלי נדר לקרוא במשנה, אחרי שנראה ברמב״ם את הדברים. אומר הרמב״ם, מלכות מתנות עניים, פרק ה' הלכה כף ג', במה דברים אמורים באילן, הדין של שכחה באילן, ואיפה יודעים, אולי נקרא קודם בהלכה כף ב', השוכח אילן בין האילנות, אפילו היה בו כמה שאים פירות, או ששכח שני אילנות, הרי אין שכחה. ג' אילנות אינם שכחה. אז אומר רבא, אם הוא שכח שתי אילנות זה שכחה, ג' לא, כמו שראינו למעלה בפרק ו' משנה ה', ששני אומרים זה שכחה, ג' לא, שני ציבורים, אבל הלכה כבית הלל. אז על זה אומר, כי את כל הדין של שכחה באילן, מאיפה למדו אותו? למדו אותו ממה שכתוב בזיתים. בפרשת כי תצא, מה שדברים פרשת כי תצא? פרק אבטט, פרק אבדלד, בפסוק יבטט כתוב את שכחה בתבועה. כי תקצור קצירך בשדך ושכחת עומר בשדה, לא תשוב לקחתו לגר ליתום ולאלמנה יגיע לבעל לברכה, אדוני וחמחול מעשי ידיך. פסוק אף, כי תחבוט זיתך, לא תפאר אחריך, לגר ליתום ולאלמנה יהיה. דבר בגמרא בחולין כפלא מדלפא ובית, שמכאן למדו פאה ושכחה לאילנות. לא תפאר זה פאה, אחריך זה שכחה, וזה הולך על זיתים, ומזיתים לא יודעים לכל האילנות. אז פאה ושכחה יש בכל האילנות, מה שאין כאן לקט, יש רק בקרם ולא בשער האילנות. עכשיו, אומר הרמב״ם, אבל אילן שידוע ומפורסם במקום, כגון שהיה עומד בצד הגת, הגת זה המקום שבו סוחטים את הזיתים להוציא מהם שמן, או בצד הפרצה, יש פרצה בשדה של הגדר, והאילן הזה סותם את הפרצה, על ידי זה מוכר, או סתם בגלל שהוא סמוך לפרצה, אז אפשר בקלות להוציא פירות דרך הפרצה למכור, או אפילו סתם על ידי שהוא ליד הפרצה, כולם זוכרים אותו, זה האילן שהיה ליד הפרצה, או במעשיו, כגון שהיה עושה זיתים הרבה, יותר משאר העצים, או בשמו, כגון שהיה לו שם ידוע, כגון זית הנטופה, בין הזיתים שהוא נוטף שמן הרבה, או השופחני או הביישני. השופחני הכוונה, שהוא שופך הרבה שמן. הביישני הוא מבייש את שאר הזיתים, וזה שהוא לא עושים כל כך הרבה כמוהו. או ההפך, יש לו שם רע מזה שהוא עושה פחות, אז גם זוכרים אותו. אם היה בו אחד מג' דברים אלו, אינו שכחה. זאת אומרת, אם הוא ידוע במקום שלו, או במעשים שלו, או בשם שלו, אז אין בו דין שכחה. למה? שנאמר, ושכחת עומר בשדה. עומר שאתה שוכחו לעולם, ואין אתה יודע בו, אלא אם תשוב ותראה. יצא זה שאתה זוכרו לאחר זמן, אפילו אם לא תפגע בו, פני שהוא ידוע מפורסם. אז אומר לנו כאן הרמב״ם, בכוונת המשנה הזאת, שעומר, שהוא מפורסם, עץ זית לדוגמה, שהוא מפורסם במקום שלו, או בשם שלו, או במעשים שלו, זה גורם שאם שכחו לבצור אותו, נזכרים בו. כיוון שנזכרים בו, אז אפילו שבלי לחזור, יזכרו בזה, אז זה לא נקרא שכחה. בשכחה הרגיל כתוב בפסוק, כי תקצור זכרה בשדה, גם שכחת בו בשדה, לא תשוב לקחתו. רק אם כדי להיזכר בו, אתה צריך לשוב למקום, אז יש דין שכחה. אבל אם אתה זוכר אותו לבד, אין דין שכחה. עכשיו נראה את זה בלי נדר במשנה. אומרת המשנה, כל זית שיש לו שם בשדה, אפילו כזית הנטופה בשעתו, ושכחו אינו שכחה. במה דברים אמורים? בשמו ובמעשיו ובמקומו. בין אם הוא מיוחד בשם שלו, בין אם במעשים שלו, בין אם במקום שלו. בשמו שהיה שפחוני, שופך הרבה שמן, או בישני, שמבייש את שאר האילנות מרוב השמן שיוצא ממנו. או במעשיו שהוא עושה הרבה. אז מה זה שונה מקודם? אז אפשר לפרש קודם, אנחנו אומרים, מצד השם שהוא קיבל. אפילו עם הריבוי של השמן, לא כל כך גדול, אבל הוא קיבל שם ידוע, זה כבר מספיק. במעשיו, צריך שהוא עושה הרבה, שהוא מפורסם בפעולות שלו. במקומו, שהוא עומד בצד הגת, ובצד הפרצה. אז אין בו דין שכחה בכלל. הוא שר כל הזיתים, שניים, די עם שני עצים הם שכחה, וגימל אינן שכחה. רבי יוסי אומר, אין שכחה לזיתים. רבי יוסי סובר דין מחודש, שבכלל אין שכחה לזיתים. למה לא? עד רבה, את כל הדין של שכחה באילנות, למדו מהזית. אז איך אומר שאין שכחה בכלל בזיתים? אז הירושלמי אומר, שכל זה היה בזמן שהטריאנו שכרים את הארץ ולא היו זיתים מצויים. מה הכוונה? נפתח בלי נדר בירושלמי, נראה. בירושלמי, פרק ז' הלכה א', דף למד א' ובית, רבי יוסי אומרת שכחה על זיתים, אמר רבי שמעון בן יקים. האבא שלו קראו לו יקים. אמר רבי שמעון בן יקים, לא אמר רבי יוסי, אלא בראשונה שלא היו הזיתים מצויים, שבא אדריאנוס הרשע והחריב את כל הארץ. אבל עכשיו שהזיתים מצויים, יש להם שכחה. אז מה הכוונה? לכאורה הכוונה שהייתה תקנת חכמים לפתור, הייתה תקנת חכמים לפתור מהדין של שכחה בזיתים, כיוון שלא היו זיתים מצויים. אבל אפשר לפרש, בצורה אחרת, שהכוונה היא, שכיוון שזיתים היה דבר נדיר, אז אדם היה זוכר כל זית וזית שהוא לא קצר אותו. והיה נזכר לבד. אני 10 זיתים, בצרתי רק 9. אז זה כמו הדין של זית מיוחד בשמו, אז היה תקופה שכל הזיתים היו מיוחדים. זה השיטה של רבי שמעון בן יקים בירושלמי בדעת רבי יוסי. אבל היא השיטה בירושלמי לא כך. שהוא לא סובר, את הילפות שראינו שבוע שעבר, מגמרא בחולין קופסה מדלף עמוד ב', שכתוב הפסוק, בפרשת כי תצא לגבי זיתים. כי תחבוט זיתך לא תפאר אחריך לגר ליתום ולאלמנה יהיה, אומרת מגמרא בחולין קופסה מדלף עמוד ב', לא תפאר, זה פאה, אחריך זה שכחה, ומזה לומדים לכל העצים, אז רבי יוסי חולק על האלפותה הזאת של אחריך זו שכחה. אבל אם זה ככה, אז יכולה לא רק בזיתים הוא סובר כך, אלא הוא סובר ככה בכל האילנות. אז אולי באמת לפי השיטה הזאת, רבי יוסי יחלוק בכל הדין של שכחה באילנות, כיוון שהוא סובר, שאין אלפותה על זה, כי כל האילנות כולם למדו את השכחה שלה בזיתים. אז יש לנו כאן שתי, זאת אומרת, יש פה מחלוקת שורשית בירושלמי בגירודת רבי יוסי. יש מאן דאמר שרבי יוסי דיבר רק בזמן מסוים, שלא היה זיתים בארץ, ואז באנו שתי דרכים, או זה היה תקנת רחם להקל עליהם, בגלל חוסר זיתים, או יותר, כמו שזה דומה, לדין העיקרי של המשנה הזאת, שכל דבר שיש לו שם ידוע, אז נזכרים בו לבד. אז בתקופה שהיה נדיר זיתים, אז היו נזכרים לבד בכל דבר ששכחו לקצור. אז זה לקח היה הדרך, אז זה לא נקרא שכחה. ודרך שנייה, שרבי יוסי חולק עליה ילפותה של הגמרא בחולית כוזה עד אלפות ב', ולפי הדרך הזאת, רבי יוסי זה בכל זמן, אבל לפי הדרך הזאת, לכאורה רבי יוסי זה גם יהיה בכל האילנות, אז זה צריך עיון, אינני יודע אם זה כך באמת. אז נחזור בלי נדר למשנה א', אומרת המשנה, כל זית שיש לו שם בשדה, אפילו כזית אין תופעה בשעתו, הוא שכחו אינו שכחה. במה דברים אומרים בשמו, במעשיו ובמקומו? בשמו שהיה שבחוני הוא בישני, במעשיו שהוא עושה הרבה, במקומו שהוא עומד בצד הגעת ובצד הפרצה. ושאר כל הזיתים שלהם שכחה, וגמדן שכחה, הרבה סברת שכחה לזיתים. על זית שנמצא עומד בין ג' שורות של שני מלבנים, הוא שכחו אינה שכחה. אומר הברטינורה שהכוונה שיש שורות של ג' שורות של עצי זית, ובין שורה א' לב' וכן בין שורה ב' לג' יש ארוגה מרובעת בצורה כמו מלבנות התבואה, והוא שכח את האילן שבאמצע השורה האמצעית. אז כל המצב הזה של האילנות שמסביב עם המלבנות זה מסתיר אותו. אז זה דומה לדין שראינו במשנה פרק היי, משנה זין, עמדו עניים בפניו ושכיפרו בקש, הרי זה אינו שכחה. וראים שני פירושים בזה, האם זה קנס שכנסו את העניים, או שזה בגלל שזה שכחה בחמת דבר אחר. אז הברטינור הולך לפי השיטה, זה בגלל שכחה בחמת דבר אחר, וגם פה יש שכחה בחמת דבר אחר. הלאה. זין שיש בו סעתיים ושכחו אינו שכחה. מאיזה דין זה? זה כמו שראינו בפרק ו' בשלב ו', העומר שיש בו סעתיים שכחו אינו שכחה. למה? יש אומרים בגלל שתי שיטות בירושלמי, או בגלל שזה גדיש ולא עומר, או בגלל שזה גדיש ולא עומר, זה מרוב שזה גדול נחשב לגדיש ולא לעומר, או פירוש שני, בגלל שכתוב לא תשוב לקחתו, רק דבר שאפשר בבת אחת להגביע אותו. אז הוא הדין בעת זית, מודדים אם יש סעתיים בכמות של הזיתים שיש בו, אז כבר כמות גדולה, ולומדים את זה מהיפותא שכתוב לגבי עומר, שגם כאן בכמות כזו גדולה אין דין שכחה. במה דברים אמורים? בזמן שלא התחיל בו, אבל הוא התחיל בו אפילו כזית עטופה בשעתו, הוא שכחו יש לו שכחה. על מה זה הולך, אומר הברטינורה? זה הולך על משנה א', שאמרנו שזית חשוב, ששכחו, חשוב בשמו או במעשיו במקומו, ששכחו לקצור אותו, אז אין זה שכחה. הוא אומר את המשנה בתנאי שהוא שכח את כל העץ, שאז הוא נזכר, אבל אם הוא התחיל בו ואחר כך הוא שכח, אז הוא לא יזכר. למה? כי הוא זוכר, כן קצרתי את העץ הזה, הוא לא זוכר שחלק מהעץ הוא שכח. אז בזה, אם הוא שכח, יש לו שכחה. אלא אם כן, בכמות שהוא השאיר, יש סעתיים שאז אין לזה שכחה. ממשיכה המשנה ואומרת, כל זמן שיש לו תחתיו, יש לו בראשו. דהיינו, אם אדם מוצר זיתים, הוא חטף את הזיתים שבראש האילן, ועדיין הוא לא כתב את הזיתים שלמטה באילן. אז אפילו שהוא שכח מהזיתים שלמעלה חלק, מותר לו לקחת אותם. כי זה לא נקרא שכחה, כי כשהוא ייקח את הזיתים שלמטה, הוא יראה את מה שלמעלה. רק אם הוא לגמרי עזב את העץ הזה, אז אנחנו רואים זה שכחה. אבל כשהוא עזב את הלמעלה ונשאר לו למטה, זה לא נקרא שכחה. מה הדין מצד לצד? הוא חוצר קודם את הצד הימני ואחר כך את השמאלי. ובימני הוא שכח חלק, יכול להיות זה כן שכחה, רק מלמעלה ללמטה, שזה באותו צד, אז שהוא מוצר למטה, הוא רואה את מה שהוא שכח למעלה. רבי מאיר אומר, משתלך המחווה, מה הכוונה? אומר רבי מאיר, רק כשאומר הדרך שמוצרים זיתים, בודקים במחבואים, כי זה הרי מכוסה בענפים, בעלים, אז צריך לבדוק במחבואים. אז כל זמן שהוא עוד לא בדק במחבואים, אז הוא יכול לחזור וללקוט. כי גם שהוא שכח, הוא עתיד לשעה שהוא יבדוק במחבואים, הוא ימצא את כל מה שהוא שכח, בדברו לא רק מה שבמחבואים, גם את מה שלא במחבואים הוא ימצא. אבל בזה אין הלכה כרבי מאיר. אז נחזור לבלי נדר משנה ב', פרק זין משנה ב', זית שנמצא עומד בין ג' שורות של שני מלבנים, הוא שכחו, אינו שכחה. אז זה למה? בגלל שהם מסתירים אלו שמסביב את מה שבאמצע. זית שיש מוצאת הים שכחו, אינו שכחה, כי כמות כזאת גדולה לא נאמר בת משכחה, למדו את זה בילפות עוד שראינו בפרק הקודם. במה דברים אמורים בדין, זה חוזר עכשיו בדברים אמורים על הדין של משנה א', של זית שניכר בשמו ובמעשה במקומו. במה דברים אמורים שאין בו שכחה, בזמן שלא התחיל בו, כי אז ודאי שהוא מזכר בו בגלל החשיבות שלו, אבל התחיל בו, ובאמצע שכח ועבר לעץ אחר, אפילו כזית נטובה בשעתו או שכחו, יש לו שכחה. כל זמן שיש לו תחתיו, יש לו בראשו, אם הוא ניקש למעלה ולא למטה, הוא שכח חלק למעלה, כיוון שכנגד זה למטה הוא צריך לבצור, אז הוא יראה את מה שלמעלה, זה לא נקרא שכחה. המאה אומר שתלך המחווה, אבל עד שהוא לא גמר לבדוק במחבואים, אז על כל העניין אין שכחה, ואין הלכה, כי רבי מאיר. איזהו פרט. עכשיו אנחנו עוברים למצווה נוספת שיש לנו בקרן, שזה מה שכתוב בתורה בפרשת קדושים, זה כתוב רק בפרשת קדושים. אמרנו שיש לנו פסוקים במצוות האלה בפרשת קדושים, אמור וכי תצא. בחומש ויקרא פרשת קדושים באמור, ובחומש לדברים וכי תצא. פה המצווה הזאת כתובה רק בקדושים. מצוות פרט. וכך כתוב. פרק יתת פסוק י', בחרמך לא תעולל, ופרת כרמך לא תלקט. לעני ולגר תעזוב אותם, אני אדוני אלוהיכם. מה זה המצווה של פרת? זה בדיוק כמו לקט בתבואה. אבל לקט נאמר רק בתבואה, קטניות וירקות. ואילו בעצים, רק בגפן. לא לומדים מקרב לשאר עצים. המצווה של שכחה שכתובה בפאה שכתובה בזיתים, אנחנו לומדים בזיתים לכל האילנות. המצווה של לקט שכתובה בפרת בקרב, לא לומדים ממנה לשאר האילנות. אז אומרת לנו המשנה בדין הזה של פרט. איזהו פרט הנושר בשעת הבצירה? דהיינו רק מה שבשעת הבצירה. אבל אם הוא לא כותף, אם זה לא תלוש, הוא תופס את הענפים וקוצר, וענף אחד נשמט לו, אבל זה לא קצור, אז, והענפים שבזה לא קצורות, אין בזה דין פרט. פרט זה רק בתלוש. מצוות שכחה למדנו, זה בא פרק הקודם, זה בין בקמה ובין בעומרים, דיינו בין בנחובר, בין בתלוש. מצוות לקט, מביא הרב קניאבסקי מחלוקת, האם זה נמר רק בתלוש או גם במחובר. אבל מצוות פרט, לכל הדעות זה רק בתלוש ולא במחובר. אז איזו פרט, אני חושב בשעת הבצירה, שזה מתלש, היה בוצר, עקץ את האשכול, הוסבך בעלים, נפל מידו לארץ ונפרט, הרי הוא של בעל הבית. מה הכוונה? אם הוא הסתבך הבעלים, האשכול, ועל ידי זה הוא נפל לארץ ונתלשו ממנו גרגירים, האשכול קיבל, נפל לארץ במכה ונתלש ממנו ענבים, אז זה לא נקרא פרט. פרט זה רק בדרך בצירה, הוא חותך ונפל הוא. אבל אם על ידי זה נפל לארץ וקיבל מכה, על ידי זה מהאשכול נפרדו ענבים, בזה זה לא נקרא דרך מסירה. המניח את הכלכלה, תחת הגפן, בשעה שהוא בוצר, הרי זה גוזל את העניים. אם הוא שם סל גדול מתחת הגפן כשהוא בוצר, כדי שמה שיפול יהיה שלו, אז הוא גוזל את העניים. על זה נאמר, אל תסג גבול עולים. אז כבר הזכרנו שהפסוק הזה במשלי כף ב' כף ח' כתוב אל תסג גבול עולם, אבל דורשים מזה כאילו היה כתוב גבול עולים. אז גם למדנו בפרק ה' משנביו למדנו, שמי שגוזל את העניים, על זה נאמר אל תסג גבול עולים. ומי זה העולים? אז אומר אמרתנו רב בפרק ה' משנביו שני פירושים. יש מפרשים עולי מצרים, שלהם ניתנה התורה, ויש מפרשים עולים, הכוונה בני אדם שירדו מנכסיהם, ובלשון סגי נהור קוראים להם עולים, במקום לקרוא להם יורדים, לכבד אותם, לא קוראים להם יורדים מנכסיהם, אלא עולים קוראים להם. איזו היא עוללת? מה זה עוללת? כתוב בפסוק בפרשת קדושים שראינו קודם, וכרמך לא תעולל, ופרד כרמך לא תלקט, לאני ולגרת לעזוב אותם, אני אדוני אלוהיכם. זה נמצא שוב פעם במצווה הזאת, עוד שעד כי תצא. כי תמצוא כרמך לא תעולל אחריך, לגר ליתום ולאלמנה יהיה. אז בפרשת קדושים י' כתוב יחד המצווה של עוללות ופרד באותו פסוק. ובפרשת כי תצא כ"א, כתוב רק את המצווה של עוללות. כי תמצוא כרמך לא תעולל אחריך. זאת אומרת, מה שזה בגדר עוללות ולא בגדר אשכול, אל תיקח את זה. אז כתוב פעמיים, פעם אחת זה כתוב בחרבך לא תעולל, ופעם שנייה זה כתוב, כי תמצוא כרמך לא תעולל אחריך. כן, ויש גם מצוות עשה, להגיע לאדום ולמנה יהיה. אז מסבירה המשנה, איזו היא עוללת כל שאין לה לא כתף ולא נטף. כתף, אומר הברטנורה, השרביט האמצעי של האשכול מחוברים בו אשכולות קטנות הרבה, וכשהם שוכבים זה על זה כמסוי שעל כפו של דם נקרא כתף, כשהם מפוזרים בשרביט אחד לכאן ואחד לכאן, אין כאן כתף. זה עמוס, זה נהיה כמו כתף, זה עולה האשכול, נהיה כמו כתף. כשזה לא עמוס, זה עוד רק חלק צמח, אז זה לא, עוד לא צמיחה מלאה, אז עוד אין לזה כתף. מה זה נטף? אין גם נטף, אומר הברטנורה, אין גרגירים של נביאים, המחוברים בסוף השרביט, שרגילים להיות מים שם ענבים הרבה, ועל שם שענביו נוטפות למטה נקרא נטף, שוב נקרא כל השקולות שלו לא כתף, לא נטף, עולל, לפי שהוא לפני שאר השקולות כעולל לפני האיש, עולל זה תינוק קטן, אז גם זה כאילו תינוק של אשכול. מה שתינוק נקרא עולל, בחמישה חושי התורה כמדומן זה לא נמצא, זה נמצא בנביא. המקום הראשון כמדומן זה יוצא ב... בספר שמואל. שמואל א' פרק תתוו, במלחמה עם עמלק. כתוב ששמואל ציבה על שאול. ויאמר שמואל, פרק תתוו בספר שמואל, ויאמר שמואל אל שאול, אותי שלח אדוני למשוחך למלך על עמו על ישראל, ואתה שמע לכל דברי אדוני. כה אמר אדוני צבאות פקדתי את אשר עשה עמלק לישראל, אשר שם לו בדרך, בעל אותו במצרים. אתה הלך בקרית את עמלק והחרמתם את כל אשר לו, ולא תחמול עליו, ומתה מאיש עד אישה, מעולל ועד יונק, משור ועד צא וגמל ועד חמור. וישמע שאול את העם ויפקדם בתלי 200,000 רגדים ועשרת אלפים איש וכולי. אז הוא אמר לה, מאיש עד מפי כתוב בפרק ח' בתהילים, למנצח על הקדיף מזמור דוד, אדוני אדוננו מאדיר שמך בכל הארץ, אשר תנה עודך על השמיים, מפי עוללים ויונקים יסדת עוז, למען צורריך להשבית אויב ומתנקם, תראה שמך מעשה את ביותר עד רוחבים אשר כונן תחזל, בומדים מזה שהעולם עומד על אבל פיהם של תינוקות של בית רבן. עד כדי כך חשוב הלימוד של תינוקות של בית רבן. הגם, שתינוקות של בית רבן, הלימוד שלהם, הם לא כל כך מבינים בעומק, אבל כיוון שהפה שלהם נקי, הנשמה שלהם נקייה מעברות, אז הכוח של התורה שלהם גדול מאוד. זה האדם צריך ללמוד לעצמו מוסר השכל, ואני לא חכת לעצמי יותר מכל מישהו אחר. כמה חשוב שננקה את עצמם מעברות, שאומנם אנחנו כבר לא בגדר של הבל פיהם, של תינוקות של בית רבן שהם מוחד, אבל כמה שיותר להתקרב לזה. החפץ חיים אומר, כמה שאדם יותר זהיר בשמירת הדיבור, מלבד שהוא זוכה שאין לו עבירות של חטאי הדיבור, אבל זה גם מעלה את הערך של הלימוד שלו, מעלה את הערך של התפילה שלו, זה פה נקי, פה קדוש. אז זה, יש ביטוי בגמרא שאחד אמר על אחד החכמים, פה קדוש שאך יאמר דבר זה. אם הוא פה קדוש, הוא לא יכול לטעות בדיבור שלו, להגיד דבר לא נכון. זה על זה שהפה קדוש, זה מקדש את התורה, נזכות לכוון אל האמת כמה שיותר. על כל פעם עכשיו אנחנו מוצאים את המילה עולל, כמו כאן, אז אומר הברטנורה שגם מה שבתורה נקרא עוללות, כרמך לא תעולל. וכי תמצוא כרמך לא תעולל אחריך, זה מלשון עולל, שזה תינוק קטן, כמו שהעוללות עובדן איזה כתף ונטף, זה יש כל קטן. אז יש בזה חידוש במה שהוא אומר, כי בתורה, בחמישה אחוז של תורה, אין לנו את הלשון עוללים על ידי תינוקים, זה נמצא רק, בנביאים כתובים, לבין פסוק אחד בשמואל, פסוק אחד תהילים, יש עוד הרבה מקומות בנביאים כתובים. אז החידוש שהוא לומד את זה, שגם בתורה זה הכוונה של עוללות שנאמר בקרב. היה מקום להגיד ההפך, שעוללות עיקר הלשון, זה הולך על אשכולות קטנים, כי זה נמצא בחמישה חמישי תורה, ובדרך משל מזה לומדים לתינוקות קטנים. אבל ברטינו המבר לא כך, שעיקר הלשון זה הולך על תינוקים. ומזה, בדרך דימוי, אומרים לאשכולות קטנים. אז אומרת המשנה, איזו היא עוללת, כל שאין לה לא כתף ולא נטף. אם יש לה כתף או נטף של בעל הבית, אם ספק, לעניים. כי פעם זה גבולי לדעת, זה כבר נקרא כתף או לא? זה כבר נקרא נטף או לא? אז אם יש ספק, זה לעניים. למדנו בפרק ד' משנה י' א', חורי הנמלים שבתוך הקמרן של בעל הבית, שלאחר הקוצרים העליונים לעניים והתחתונים של בעל הבית, הבא אומר, הכל העניים ספק לקט לקט. אז היה מקום להגיד, שרק רבי מאיר סובר שספק לקט לקט, אבל חכמים חולקים על זה. אבל במשנה כאן אנחנו רואים, שספק עוללות לעניים. אז לפי זה צריך לפרש למה לכאורה במשנה למעלה, בפרק ה' משנה י' א', שגם תנא קמא מודה שספק לקט לקט. הקטן כמה סובר שאין בזה ספק. אנחנו לא ספק בשיעור המספיק להיכנס בכלל שספק לקט לקט. כי לכאורה קשה לחלק בין ספק לקט לספק עוללות. ייתכן אולי כן לחלק שעוללות בהתחלה זה היה בגדר עוללות. אז זה כבר היה שייך לעניים, וכדי להפקיע את זה מהעניים, שאיך זה יגדל ויעשה כתף או נטף, אז יש לנו ספק, מה בדיוק אותו בחזקת עוללות, מה שאין כן מלקת זה הפוך. לפני שזה נשאר, זה היה של בעל הבית, ויש לנו ספק אם זה לקט, אז אולי יש באמת מקום לחלק, להגיד שבספק לקט חכמים חולקים וסוברים שהוא לא לקט, בספק עוללות זה כאן עוללות, הולכים לפי חזקת זה בעיקר. אבל יכולה פשטות לא כך, יכולה פשטות שמוסכם שבספק, נותנים להעניים, אבל צריך לעיין בזה באמת עדיין. עוללת שבהר קובה. מה הכוונה? אומר ברטינורה, איחור של זמורה שתלועים בה אשכולות הרבה, והבוצר קוצצה, והיא נקראת רחובה, ופעמים שיש בה עוללת עם האשכולות, באותו זמורה יש גם עוללת וגם אשכולות. אם נקרצת עם האשכול, ביחד חותכים את זה, הרי של בעל הבית, ואם לאו הרי של עניים. גרגר יחידי, רבי יהודה אומר, אשכול וחרוב ומולד. אם צומח, זה ענב אחד לבד, אז מחמש זה דין של עוללת, כי אין פה כתף ונטף. זאת אומרת, אמרתי לו, אז הוא לא ממש גרגר יחידי, אשכול שיש לו רק גרגרים מחוברים בשרבית עצמו. אין ענף מרכזי שיוצא ממנו ענפים קטנים. אז רבי יהודה אומר, זה דין של אשכול. חכמים הוא שהיה סדין שלו עוללת, והלכה כחכמים. אז נראה בלי נדר ברמב״ם, אומר הרמב״ם. הלכות מתנות עניים, פרק ד', הלכה י' ז', איזו יוללת זה אשכול הקטן שאינו מעובה כאשכול, שאין לו כתף, ואין הנבם נוטבות זו על זו אלא מפוזרות, יש לה כתף ואין לה נטף, או יש לה נטף ואין לה כתף, הרי של בעל הכרם, ואם ספק לעניים, אומר הדרך מלאד דקיים להלכה ו', לכל ספק מתנות עניים לעניים, אז זאת אומרת, זה לא רק בספק עוללות, גם בספק לקט, כמו שאמרנו קודם, שכך יותר נראה. אבא פרק דל דלך ואב כותב, ספק מתנות עניים לעניים, שנאמר תעזוב, הנח לפני משלך. אז ואב פה ברמב"ם שיש ילפותה, מזה שכתוב תעזוב יתרה, ללמד שספק מתנות עניים לעניים. והפסוק הזה מדבר בלקט, הוא עדיין בכל מתנות עניים. אומר בדרך אמונה אבא פרק דל דלך למצאה עם חידוש, ואפילו במקום די קרוב לפתור מחמרינה. בשם מי הוא אומר את זה? בשם המשתן, מלך בשם המורדכי. שאפילו אם יש רוב לטובת הבעל הבית, ומיעוט לטובת העני, זה עכשיו ספק, זה נכלל בילפותה הזאת. הוא מסביר שיש קרא יתרה, כי כתוב פעמיים. יש פה כמה שיטות בראשונים, איך למדו את זה מהמילה תעזוב. יש שהוא מביא שיטת, הרי בעד, שמזה שהרי בעד, והרש סרלאו והרבנוי, והרש סרלאו. מזה שכתוב פעמיים תעזוב, אחד בפרשת קדושים, אחד בפרשת אמור, על פאה ולקט. אז הכפל מלמד, שגם ספק צריך לעזוב. והרבנוי אלל מפרש, מזה שלא כתוב תעזבם, בקיצור, תעזוב אותם, לשון יותר ארוך, זה בא ללמד שגם ספק. והראש משמע, שהילפותה בזה שכתוב בלשון עזיבה, שעזיבה זה משמעות של ויתור. כן, מה הדין ברוב לבעל הבית ומיעוט לעני? רוב סיכויים לבעל הבית ומיעוט סיכויים לעני, אז הוא מביא בשם של מלך בשם המורדכי, שגם בזה לומדים מהילפותה, שזה הולך לעניים. ומה הדין לספק ספקה? אז הוא נשאר בצריך עיון. אומר עוד דרך אמונה, כל מה שאני קורא עכשיו זה בפרק ד' הלכה ו' וסיף קטן למד ז' ועד לספק מתנות עניים לחומרה הוא דווקא בשדה שנתחווה בוודאי בלב שכחה פעה אלא ספק אם קיים מצוותו או לא אבל בזמן שספק נתחווה השדה בכלל אבל כדין ספק ממון לכולה הקנה על פרק ב' סיף קטן פי אם יש ספק אם בכלל סוג השדה הזה מחויב או לא אז הוא בשם החזון איש בשביעית שבזה אומרים ספק לכולה אבל מי שהתיאור אבן חולק. והפרי חדש גם חולק, אז בזה יש מחלוקת גדולה. מביא את המחלוקת בשער הציון עוד סמך בב. יש גמרא יש בתורת כהנים כמה ילפותות שספק מתנות עניים לעניים. בתורת כהנים בפרשת קדושים, ובספרים בפרשת תצא, וגם בירושלמי בסוף פרק ד'. אבל מאידך גיסא, בגמרא בחולין קל"ד כמדומן מבואר, בדין של נוכרי שקצר את שדהו, ואחר כך התגייר, פטור מפאה ומלקט, ומן השכחה. ואילו אם קודם התגייר ואחרי זה קצר, הוא חייב. מה הדין אם זה ספק? לא יודעים אם הקצירה הייתה לפני הגירות או אחרי הגירות. אז מבואר בגמרא בחולין, קל"ד, שהוא פטור. אז כאן השאלה, מה החילוק בין זה לבין הדין של ספק לקט במשניות שראינו בסוף פרק ד' לפי רבי מאיר, שספק לקט לקט, ובמשנה אצלנו, בפרק ז', משנה ד', זה שני משניות, פרק ד', משנה י' א', ופרק ז', משנה ד'. אז מזה יש מחלוקת איך לחלק. החזון איש ועוד מחלקים, שאם הספק, אם השדה בכלל חייבת, אז זה ספק מאוד לכולה, וזה שייך לבעל הבית. אבל אם השדה ודאי חייבת, ורק השאלה אם הפרט הזה הוא לקט או לא, אז בזה אנחנו אומרים, שהילפותא מתעזוב אותם, שזה ילפותא שהוא חייב. אבל יש סוברים לחלק בצורה אחרת. יש סוברים שרק במקום שיש חזקת פטור, כמו גר שהתגייר, ספק מתי התגייר. לפני שהוא התגייר, הוא ודאי היה פטור. אז כיוון שיש חזקת פטור, בזה אנחנו פוטרים. אבל אם אין חזקת פטור, אז תמיד מחייבים, אפילו בספק ובשדה. אז זה מחלוקת הפוסקים, מביא את זה בעריכות, בדרך אמונה, פרק ד' מתנות עניים, הלכה ו', סיב, בשער הציון עוד סמך ו', זה דף צדיק ז' עמוד ב'. אז נחזור בלי נדר על ארבעה המשניות שלמדנו היום. מסכת פאה, פרק שביעי. יש לנו בתחילת הפרשה, פרשת שבוע, פרשת מקץ, על הגאולה של יוסף, אגב, כתוב בחז"ל, בגמרא בראש השנה, שבראש השנה זה היה, כשיוסף יצא מהבור, זה היה ראש השנה, התהפך לו החיים לטובה. וכשהוא יצא, זה היה במהירות. איך כתוב בפרשת, קראנו היום בקריאת התורה של שבת מנחה? וישלח פרעה ויקרא את יוסף, ויריצו מן הבור, ויגלח אליו שמלותיו ויבוא אל פרעה. ברגע שהישועה במהירות, אומר האריז"ל על דבר עצום שמאוד מאוד חשוב לזכור אותו. הוא מביא את זה רב חיים ויטל זצ"ל בשמו בספר שער הגלגולים. שבאותו הלילה זכה יוסף הצדיק לנשמה מבחינת זיהרה אילה דאדם הראשון. יש בחינה של נשמה גבוהה מאוד, נשמה קדושה מאוד, שאם אדם זוכה לזה, זה משנה את כל המצב שלו בצורה נוראה לטובה. אז אף על פי שעד אז הוא היה בתוך הבור, 12 שנה בגלות, ברגע שהוא קיבל את הנשמה הזאת, ברגע אחד הוא יצא לחירות ונהיה מלך על כל מצרים. מה אנחנו רואים? כל המצבים של האדם תלויים במצב של הנשמה שלו. והמצבים של הנשמה שלו תלויים בעבודת השם יתברך. אז כל אדם שנמצא במצבים קשים, פעד פתרון, להתחבר להשם חזק חזק בכל כוחו, בכל נפשו, שעל זה יקבל בעזרת השם חלקים עליונים של נשמה, אם נזכה לבחינת זיער הילד, האדם הראשון, אז בכלל אי אפשר לתאר איזה דרגות שיגיע. אפילו פחות מזה, אבל נשמות, חלקי נשמה שלא היו לו קודם, אז על ידי זה נזכה לדברים עצומים ונשגבים מאוד מאוד. נחזור בלי נדר בפרק שבי במשנה א', אומרת המשנה כל זית שיש לו שם בשדה, אפילו כזית הנטופה בשעתו ושכחו, אינו שכחה, במה דברים אמורים, בשמו ובמעשיו ובמקומו. זה סגימן סוגים של דבר שמזכיר את העץ, שמו או מעשיו או מקומו. בשמו שהיה שבחוני ובי שני, במעשיו שהוא עושה הרבה מקומו, שהוא עומד בצד הגעת ובצד הפרצה. שר כל הזיתים, שתיים שכחה וגמלת שכחה, רבי יוסי אומרת שכחה לזיתים. אז ראינו נידון, האם רבי יוסי סובר בעצם שאין שכחה לזיתים, היא אלפותה, שהוא סובר שאין אלפותה לחייב, או שהוא רק באופן זמני בזמן אדריאנוס, שלא היה זיתים מצויים, ואז הסברנו או שזה תקנת חכמים, או שעל זה הוא תמיד זוכר אותו. אבל לפי השיטה שזה הוא סובר שאין אלפותה לשכחה וזיתים, אז לכאורה הוא עדין בשאר אילנות, זה חידוש גדול, כי במשאר נזכר רק הזיתים. משנה בית זית נמצא עומד בין גימל שורות שאתם מלבים שכחו לשכחה לפי אמרתנו על אבא, כי הם מסתירים אותו על השכחה בכמה דבר אחר. זה תלוי במחלוקת, לפרש כך, מחלוקת שראינו, בפרק ה' משנה זין, עמדו על נגנם שכחו כאשר לנו שכחה, שבגלל דרך מנה מחלוקת, זה בגלל כנס לעניים, או בגלל שכחה על ידי דבר אחר. הלאה, המשך משנה בית זית שיש בו סתיים שכחו לנו שכחה. אז פה, יכול להיות שלא שייך אלפות, אז זה נקרא גדיש, אבל לומדים, כמו משכחת אומרים, לומדים לכאן, שגם כן זה תלוי בשיעור של סעתיים. כמו שאמרתי נורא אומר לגבי שכחת קמה במשנה זית, שלומדים שכחת קמה ושכחת עומר. הפרשים שם מסבירים למה צריך ללמוד זה מזה, אבל קודם כך אומר אמרתי נורא, אז גם כאן אפשר לומר, הלאה. במה דברים אמרו בזמן שלא התחיל בו, אבל התחיל בו אפילו זית דבר שאתו שחור יש לו שכחה, על מה זה הולך? זה הולך על משנה א', אז זית שיש דבר שמזכיר אותו, אז אף על מי שיש דבר שמזכיר אותו, אם התחילו בו, אז אין תאי פתור, למה? כי הוא כבר אין סיבה, הוא זוכר שהוא קצר בו, הוא לא זוכר שחלק הוא שכח. כל זמן שיש לו דחדש לו בראשו, כי גם לזה שהוא יבוא לבצור בתחתיו, הוא יראה את מה שבראשו. הבא אומר הוא שתלך בחווה, רק הוא גבר את כל המחבואים שבזית לקחת אחרת, הוא עתיד לזכור כל מה שהוא יראה. אבל אין הלכה כרבי מאיר. משנה הבאה, איזה הוא פרט על כשהוא בשעת המצירה, דהיינו רק בתלוש ולא במחובר. וגם זה בא למעט את ההמשך של סוג אחר של קלישה. היה בוצר הקצת אש כל מוסבך בעלים, נפל מלא לארץ נפרט, על ידי הנפלה לארץ, נפרטו ממנו ענבים, הרי הוא של בעל הבית, זה לא מחמת מצירה, אלא מחמת דבר אחר. לא בדרך בצירה, זה נפרט. המניח את הכלכלה, אתה ראתי גם שעה שהוא מוצר איזה גול צלת העניים, אז זה למר, אל תעסק את גבול העניים, גבול עולים. מה לא כתוב שם גבול עולה, ודור שזה גבול עולים. איזו יוללת, כל שאינה לא כתף ולא נטף. אם יש לכתף או נטף של בעל הבית, אם ספק, לעניים. עוללת שמהר קובה, אם נקרס, אם יש כל הרי של בעל הבית, אם נעבר הרי של עניים. למה נקרס, יש כל הרי של בעל הבית, מתייחסים על זה, כאילו זה והאשכל זה אחד, אז זה לא כזה דבר קטן, זה דבר גדול פלוס. גרגר יחידי, מסביר הרבה, אמרתו, לא דווקא יחידי ממש, אלא שעל הקנה האמצעי, צומח ענבים בודדות, לא ענפים עם ענבים, רבי דו אומר, יש כל, בחכם מוללת, והלכה כחכמים. אומר הרבה בפרק ד', הלכה אומר הדרך אמונה בסיף קטן צדיקי פרידה צדיקי צדיקי בשם הגרח חידוש כזה אפילו אם הוא נותן כלכלה רכה, מתחת הגפת, כדי שכשיפול האש כל הארץ לא תישבר, ולא יהיה פרט, גם זה אסור, שגורם הפסד לעניים. כעת אני רואה פה בדרך אמונה נראה שאם האשכול נפל לארץ ומכוח זה יצאו ממנו ענבים, זה כן נקרא פרט. מה שלמדנו במשנה, הקץ את האשכול, הוא סבך בעלים, נפל בדור הארץ לפרט, הרי של בעל הבית, זה בגלל שהוא סבך בעלים, שההסתמכות בעלים גרמה לו את הנפילה. אבל עצם זה שהאשכול נפל לארץ ובנפילה נשמטו ממנו כמה ענבים, זה נקרא דרך פרט. זה כן פרט. רק הוא סבך בעלים, זה גורם את הדין הזה. ואומר הגר"א, אם הוא נותן כלכלה רק עד תחת הגפן, כדי שכשיפול יש כל הארץ לא תישבר ולא יהיה פרט, זה אסור, כי הוא גורם הפסד לעניים, ואם הוא עשה את זה, הוא לא חייב לשלם, כי באמת אין פה פרט, אבל הוא גרם שלא יקרה פה פרט. ולדעת הראש אומר בציון ההלכה, שמותר לעשות את זה. והגרע כך כנראה לומד את המשנה, ומניח את הכלכלה, אתה אך תגב למשנה שהוא בוצר, הרי זה גוזל תימן, זה מה עושה גבול עולים. כן, גם הרמב״ם כותב, כמו אמרנו, למה נקרא שמו עולל? בני שהוא לשאר אשכולות כעולל לאיש. כן, אבל אין תנאי בין דין של עוללות שזה יהיה קטן. גם אם זה גדול ואין לזה כתף ונטף, גם כן. אז מביא הדרך מונה מירושלמי, בפרק ז' הלכה ג', לפי דפוס ונציה, ועוד, שכתוב מעשה ששקלו עוללת 7 ליטראות לציפורים. היא עוללת ענקית, והיה לזה עוללת. ואין בעל, אומר אבא, ואין בעל הבית חייב למצור העוללות וניתן לעניים, אלא הם מוצרים אותן לעצמן. אבל אם זה גפן מוטלט שסכנה לעניים לעלות, אז בעל בית מוצר ונותן להם. כן, הוא מביא מחלוקת על מה שקראנו במשנה סוף משעדת גרגר יחידי, מה הכוונה? יש מפרשים אשכול עם גרגר אחד, ויש מפרשים, כמו שראינו במרטנורה, ענף שצומח עליו ענבים יחידים, ולא כמו דרך האשכולות שבענף האמצעי יוצא ענפים קטנים באשכול. אז להנחה שאנחנו פוסקים שחכמים אומרים עוללת, זה בכל אופן, משני אופנים. השאלה רבי יהודה שסובר שדינו אשכול, האם הוא דיבר דווקא באופן שזה שורה, או אפילו ביחידים ממש. משנה ה' המדל בגפנים, כשם שהוא מדל בתוך שלו, כן הוא מדל בשל עניים, דברי רבי יהודה. רבי מאיר אומר בשלו הוא רשאי ולא רשאי בשל עניים, מה הכוונה? כשהגפנים, יש הרבה עצי גפן סמוכים זה לזה, אז זה מפריע לצמיחה, אז מה עושים? תולשים חלק מהם. אז סובר רב יהודה, שאפילו אם בעצים שהוא רוצה להוציא ולזרוק, יש גם עוללות, מותר לו לעשות את זה. כי התורה לא חייבה אותו לשנות מדרך הצמיחה. כל הזכות של העניים, זה מה שצומח אחרי שמסתדרים דרך הסמיכה. כמובן, את העוללות שבעצים שהוא מוציא, הוא צריך לתת לעניים, אבל לא יכולים להגיד לו, רגע, אנחנו רוצים שהעוללות יגדלו עוד יותר. אי אפשר, אין להם זכות להגיד את זה. רבי מאיר אומר, בשלו הוא רשאי ולא רשאי בשל עניים. הוא לא יכול, אם יש בזה עוללות, אסור לו. אסור לו לתלוש אותם. וההלכה כמו רבי יהודה. בדרך כלל שיש מחלוקת רבי ורבי יהודה, אז ההלכה היא כמו רבי יהודה. כך כבר בגמרא בירושלמי דף בן ו' עמוד ב'. ממתי מותר לעניים לקטוף את העוללות, אומר הרמב״ם, פרק דעת אחר כך בית, אין העניים זוכים לקח פרק מעוללות, עד שיתחיל בעל הכרם למצור כרמו. וכמה ימצור ויהיו זוכים בהן? גימל יש קולות שהן עושים רביעה. אומר הדרך בריאה שכנראה שיש ראשונים שחולקים על זה וסוברים שברגע שהגיע זמן הבציר כבר יכולים לבוא ולטול. אומר רמב״ם בהלכה כ"ד, זה המשנה שלנו, פרק ז' משנה ה', הזומר את הגפן, אחר שנודעו העוללות, הרי זה זומר כדרכו, כשם שקורא את האשכולות כך קורא את העוללות. אז מה הכוונה שזומר את הגפן? להוציא את הענפים היתרים. במרטינור אמרת שהוא לומד שהכוונה שהוא תולש חלק מהעצים, ברמב״ם לומד שהוא תולש חלק מהענפים שבאותו העץ. כן, זאת אומרת, דרך אמונה שמדובר אפילו שהעוללות הן קטנים, שזה הולך לאיבוד, לא יוכלו להשתמש בזה. אף על פי כן מותר. למה? כי כך זה דרך השותפים, ששותף אחד מטפל בזה, מטפל בזה. בגלל שבדרך כלל ניחא ליה לשותף. אז ככה התורה גם אמרה ביחס לעניים. כי על ידי זה הוא גורם ששאר הענפים יצמחו טוב, אז גם העוללות שיהיו בשאר הענפים יצמחו יותר טוב. והוא גם הביא שיש פה שתי שיטות, אם לפרש שהוא תולש ענפים, או תולש אילנות שלמים. הוא מביא רשימה, עכשיו הציעו לו עוד רשימה, רשימה שהם שונים לכאן ולכאן. כן, אם זה קטן, שזה לא ראוי לשימוש, הוא יכול להשליך את זה לאיבוד. אבל אני יכול לבוא לקחת את זה, אנחנו יש לנו מה לעשות עם זה. כן. אז משנה אין שום פעם, המדל בגבלים תשאר שהוא מדל בתוך שלו, כאילו מדל של עדמית ורב יהודה. הרבה אומרים שלא רשאי ודור רשאי אלא בשל עניים ועל רק רב יהודה. משנה ו' קרם רבי, בית שמיים אומרים אין לו חומש ואין לו ביור, ובית הלל אומרים יש לו. בית שמיים יש לו פרט, יש לו עולות, ואני פה דין עצמם, דין אומרים כולו לקחת. מה הכוונה? הכוונה היא כזאת, כתוב בתורה בפרשת קדושים. פרק י"ט פסוקים כף ג' כף ד' וכף ה'. וכי תבואו לארץ ונטעתם כל עץ מאכל, וערלתם אור לתו את פריו. שלוש שנים יהיה לכם ערלים לא יאכל. בשנה הרביעית יהיה כל פריו קודש הילולים לאדוני. בשנה החמישית תוכלו את פריו, לא צריך לכם תבואו לתו, אני אדוני אלוהיכם. מה הכוונה? כל עץ ששותלים עץ פירות, עץ פרי מאכל, מאיזה סוג שיהיה, ג' שנים ראשונות, כל מה שצומח זה אורלה. וגם אם הוא ישאיר את זה לעשר שנים, בהקפאה לדוגמה, מה כל מה שצמח בג' שנים הראשונות, יש לו דין אורלה, הוא אסור באכילה לעולם. הוא אסור גם בהנאה. מה שצומח בשנה הרביעית, זה נקרא נטע רבעי. זה קדוש, כמו מעשר שני. מעלים את זה לירושלים ואוכלים את זה בקדושה. ואם הוא לא מעלה את זה לירושלים, אז הוא פודה את זה על כסף. ומעלה את הכסף לירושלים, ובירושלים בכסף קונה אוכל, ואוכל אותו בקדושה. בימינו שאי אפשר לאכול את זה בטהרה, כי אנחנו כבר מתים, אין לנו איפה שפרה אדומה, אז מחללים את זה על כסף, ואת הכסף מאבדים. ומה שצומח בשנה החמישית, זה פירות רגילים שמותרים באכילה, צריך להפריש תרומות ומעשרות. אז זה קדוש כמו מעשר שני. כעת במעשר שני, יש עוד, גם מעשר שני נאמר בו את ההלכה הזאת, שמחללים אותו על כסף, צריך לאכול אותו בקדושה, או להעלות אותו, או להתחלל אותו על כסף, ואת הכסף לאכול בירושלים בקדושה. כתוב בפרשת ראה, פרק י"ד, פסוק כ"ב. עשר תעשר את כל תבואת זרעך, יוצא השדה שנה שנה. ואכלת לפני אדוני אלוהיך במקום אשר יבחר שקרן שמו שם. מעשה דרך תירושך ויצרר רחוב ככה וצודך למען תיבת יראת אדוני אלוהיך כל הימים. וכי ירבה ממך הדרך כי לא תוכל שאתו כי ירחק ממך המקום. אשר יבחר אדוני אלוהיך לשום שמו שם, כי ברכך אדוני אלוהיך. נתת בכסף וצרת הכסף בידיך. והלכת למקום אשר יבחר אדוני אלוהיך בו. נתת הכסף בכל אשר תאה בנפשך במכה ובצון ויין ושחר. בכל אשר תשלחה נפשך ואחזת שם לפני אדוני אלוהיך. ושמחת אתה וביתך. אז כאן כתוב פרשת מעשר שני, שבשנים א', ב', ד' וה', משש השנים שבית שמיטה על שמיטה, מה שצומח מלבד תרומה גדולה, מעשר ראשון ותרומת מעשר, צריך להפריש גם מעשר שני. ולהעלות אותו לירושלים, כמו שכתוב, עשר תעשר, כל תבואת זרעך יוצא השדה של השנה, ואכלת לפני אדוני אלוהיך במקום אשר יבחר שקרן שמו שם, מעשר גדלך את ראשך ויצריך לפחות בקרב וצודך למעט תלמד דירת אלוהיך כל הימים. אז מה כתוב שצריך להעלות את זה לירושלים, במקום אשר בחר יבחר השם? זה למעט תלמד דירת שם לא קרח כל הימים, שעל זה זה הוא רואה שמקבל דירת שמיים, והם לירושלים, רואה את בית המקדש, את הכהנים עובדים, רואה את דרך החמים עובדים, זה מכניס לו דירת שמיים. וכי ירבה ממך הדרך לא תוכל לסתוק לך ממך במקום אשר יבחר, לא היה לחזור שמור שם ברכה, לא היה אלוהיך. אם רחוק, אתה לא יכול לסחוב את זה, ארגזים שלמים. ונתת בכסף, נתת את הכסף בעיניך, אתה מחלה את זה על כסף. הכסף זה קטן, אתה לוקח את זה בארנק, בשקית, והלכת למקום אשר יבחר, לא היה אלוהיך בו. ונתת הכסף, כל אשר אתה בעיניו שלך, בקר בצור, בעיניו שלך, בכל אשר תצלחה אף שלך, אחד שמצדד לא היה אלוהיך, ושמחת אתה ותך. אז אתה לא מחלל את זה על כסף, בא לירושלים את הכסף, מחלל על פירות חדשים, או על בשר, כל מאכל, לא דווקא מאכל שלי, לא יגמור מעשר שלי, ואוכל אותו בקדושה. אז כל ההנחות האלו, וכל הדעות מהגות גם בקרם רווי, שכתוב בקרם רווי, בפרשה הזה, ראינו בפרשת רפר, גודת פסוק כף בית, עד פסוק כף וו, חמש פסוקים בדין מעשר שלי. אז גם מה שכתוב בפרשת קדושים, פרק י"ט, פסוק אבדל, בשנה הרביעית יהיה כל פריו קדושים לבלי אדוני, זה אותו סוג קדושה. זה מוסכם בין לדעת קדושה ובין לדעת מטילת. מה המחלוק ביניהם? יש עוד פסוק בפרשת בחומש ויקרא, ממש קרוב לסוף החומש, בפרשת בחוקותיי, פרק כ"ז, פסוק ל' כתוב כך, בכל מעשה רע, גבירת גבירה אצל אדוני, הוא קודש לאדוני. זה הדיוק מעשר שני. אם גאו לגאל איש ממעשרו, חמישיתו יוסף עליו. מה כתוב כאן? אם אדם לוקח מחלל מעשר שני על משהו, אז אם זה מעשר שני של עצמו, הוא חייב להוסיף על זה חומש. מה זה חומש? אם הפירות שווים 100, אז 125. ה-25 זה חומש של המחיר הכולל את החומש. זה רבע מהמחיר של הדבר עצמו. זה הדין של חומש. אבל אם זה לא ממעשר שני של עצמו, אלא של מישהו אחר, המחלל, אדם מחלל על כסף שלו פירות של מישהו אחר, אז לא צריך חומש. רק אם הכסף והפירות של אותו אדם, אז צריך חומש. כי כתוב, אם גאול יגאל איש ממעשרו חמישיתו יוסף עליו. אז הדין הזה שיש בפרשת מחוקותיי, כמעט סוף פרשת מחוקותיי, ואגב זה היה פסוק למד, במעשר שני, שצריך חומש, נחלקו בית שמיים ובית הלל, אם הוא נוהג גם בגרביים. בית שמיים סבורים שלא, ובית הלל סבורים שכן. עוד דין ביאור. ביאור כתוב, יש בפרשת כי תבוא, העניין השני אחרי ביקורים, העניין הראשון פרשת כי תבוא, פרק אביו, זה ביקורים, מפסוק א' עד פסוק י' א', זה פסוק י' ב' ועלה כתוב, היא תחלה פרשת כי תבוא, פרק אביו, פסוק י' ב' ועלה, היא תחלה לעשר את כל מעשר תבואתך בשנה השלישית שנת המעשר, ונתת לה לבדים להגר לה טוב לאמנה, ואנחנו נשארים סבאו. ואמרת לפני אדוני אלוהיך, ביארתי הקודש מן הבית, וגם נתתים ללוי ולגר ליתום ולאלמנה, כל מזרעה שרציתי לנו, ואמרתי מצוות הרב, לא שכחתי, לא אכלתי בעוני ממנו, זה היה אכל מעשר שני, שאסור לאכול ממנו בעדינות, ולא ביארתי ממנו בטמא, שאסור לאכול אותו בטומאה, ולא נתת ממנו למת, שמעתי בכל אדוני אלוהי, עשיתי כל שרציתי לתני, השקיף אמנון קודשך מן השמיים, וברך את עמך את ישראל, ואת הנבש תעשה לנו, כאשר נשמעת אבטר זרעת ממש. אז מה כתוב כאן? בעניין השליש פרשת כי תבוא, פרק אביו, פסוק ב' עד פסוק ט"ו. באב פסוקים אלו כתוב הדין של ביאור מעשרות ווידוי מעשרות. וכתוב פה שזה נוהג גם על מעשר שני, שצריך בסוף, זה צריך בערב פסח של שנה רביעית, בערב פסח שנה שביעית, לעשות ביאור מעשרות של כל מה של השנים שקודם. אז השאלה עכשיו, האם בקרן בדין של רווי יש את שתי ההלכות הן? דיין. למדנו בפרשת ראה פרק י"ד פסוק כ"ב ועלה את עיקר דיני מעשר שני. ולמדנו על זה שתי הוספות. אחד בסוף פרשת מחוקותיי, הדין של חומש, כמחלל של עצמו, והשני פרשת כי תבוא בעניין שני, את הדין של ביאור מעשרות. השאלה אם שתי ההלכות הן של חומש וביאור נוהגות גם ברווי, או שהן נוהגות רק במעשר שני ולא ברווי. אף על פי שיש לו את עיקרי קדושת מעשר שני. זה המחלוקת שיש לנו כאן במשנה. כרם רווי, בית שמאי אומרים אין לו חומש ואין לו ביור, ובית הלל אומרים יש לו. בית שמאי אומרים יש לו פרט ויש לו עוללות, ועניים פודין לעצמם, ובית הלל אומרים כולו לגעת. זאת אומרת, בית שמאי סוברים שיש את גם בנת הרווי, וכרם רווי של הנביאים, יש את ההלכה של פרט ועוללות, כמו כרם רווי, כמו כרם רגיל. בית הלל אומרים, לא, כולו על הגת, אין על זה חיוב. למה? כיוון שלומדים את זה ממעשר, ומעשר שני הוא ממון גבוה, אז אין להנים חלק בו. אומר הירושלמי, על המקום כאן בפאה פרק ז', הוא דן האם יש חיוב תרומות ומעשרות בקרם רווי. כתוב רבי ירמיה בית, דף למדת סוף המולה לפוק בירושלמי, והגזיין הלכה, רבי ירמיה, ביי קומי רבי זיירה, אצלנו במשנה זה כבר משנה ו', אבל בירושלמי זה הלכה ה', רבי ירמיה ביי קומי רבי זיירה, כדברי מי שהוא עושה אותו כנחסיו. מה הוא שיהיה חייב במעשרות? אמר הקלד, אמר רבי שמעון לוי, אמר רבי אבון, שמעון שמעון לוי. לא סוף דבר הלכה הזו, אלא כל הלכה שהיא רופפת בבית דין ואין את יודע מה טיבה, זה הורי מה הציבור נוהג ונהוג. והננחה מן ציבור עד עולם מפרישים. אז מסקנת הירושלמי שלא מפרישים מקרם רבעי, תרומות ומעשרות. וכך פוסקים להלכה. כך פוסק הרמב"ם בהלכות מעשר שני פרק ט' הלכה ד'. אומר הרמב"ם שם, כרם רבעי, אין לו שכחה ולא פאה ולא פרט ולא לילות, זה כמו בתילל, ואין מפרישין ממנו תרומה ומעשרות, כשם שאין מפרישין ממעשר שני, אלא כולו עולה לירושלים ונפדה ואלו עד ויוכלו בירושלים כמעשר. אומר הכסף משנה מאיפה הוא לקח את הדין שכרם רבעי אין לו שכחה ולא פאה ולא פרט ולא לילות, זה מהמשנה שלנו. ופאה פרק זין משנה זין, משלביו. וזה נמצא גם בפרק האחרון של מעשר שני אותו דבר, המשנה הזאת נמצאת בשתי מקומות. במעשר שני, בהמשך סדר זרעים, יש ברכות, פאה, דמי, כלאיים, שביעית, תרומות, מעשרות, מעשר שני. בפרק ה' של מעשר שני, משנה ג' כתוב, בקרם רבעי בית שמאי אומרים, אין לו חומש ואין לו ביור, בית ילד אומרים, יש לו. בית שמאי אומרים, יש לו פרט ויש לו עולות, ועדים פה דילה עצמם, ואין לו אומרים, כולו לגעת. אז זה משנה בשני מקומות, מוסק את זה הרמב״ם. ממשיך הרמב״ם ואומר, שגם פתור תרומות מעשרות, מאיפה זה לקוח? מהירושלמי, כמו שראינו עכשיו, מהירושלמי בדף ל"ד. סוף עמוד א' ועמוד ב'. אבל יש פה הערה גדולה. בגמרא במסכת ברכות דף למדי עמוד א', יש מחלוקת, האם הדין של רבעי נאמר רק בכרם או בכל אילנות. והרמב"ם פוסק להלכה בהלכות מעשר שני פרק ט', שזה בכל האילנות. ואילו בפרק ט' הלכה ד' שהוא כותב, זה פטור מפרט ועולות ותרומות מעשרות, הוא כותב כרם רבעי. אז אומר הדרך אמונה על המקום שהוא בתפארת ישראל, שהוא עדינה את הרבעי. רק בגלל שהוא כתב עוללות, והעדין של פרט ועוללות זה רק בגפן, אז הוא כתב בהתחילת ההלכה הזאת קרם. אבל בסופנת פענח בלכות מאכלות אסורות פרק י' הלכה י' ז', הוא גם עומד על השאלה, למה הרבה פה שינה וכתב קרם, הוא אומר, זה לא רק לגד בגלל עוללות. אז הוא מחדש שגם למנדה אמר, שנת הרבעי בכל אילנות נוהג, אבל הפטור בתרומות מעשרות, רק בקרב רבעי ולא בשאר סוגים. מפלפל שם דברים עמוקים בטעם הדבר. זה חידוש גדול, והדרך מונה לא מביא את זה. אבל מצד אחר יש מקום לדון בזה. כי ברמב"ן, במסכת ראש השנה דפתף כותב, שייתכן שההלכה, כמאן אמר קרב רבעי, הוא אומר, זה לא ברור, מה שהרמב"ם פוסק בפשיטות שההלכה כמה דבר נטע רבעי, הוא סובר שזה לא ברור הדבר. אז לכן, רק בחומרה נוהגים בכל האילנות. אז לעניין תרומות מעשרות, יש מקום לחוש לצד שני. כעת בדרך אמונה בהלכות מעשר שני פרק ה' בציון ההלכה הוא ד', בדין לחלל מעשר שני פחות משווה פרוטה, דמותה חמורה של נטע רבעי. הוא כותב להעיר לחוש להחמיר למען דאמר שדווקא קרם רבעי. אז שאלה למה פה הוא לא מחמיר. אז שאלתי אותו את זה פעם, הרב קניאבסקי. אז הוא אמר לי שאם מדובר על חומרה באלמה, אז יכול להיות שהוא כך הוא רמז, ככה נראה גרם. שאם מדובר על חומרה באלמה, אז יש מקום להגיד זאת אומרת, יכול להיות שבאמת זה באמת בשתיהם, באחד הוא הביא את זה, באחד לא, לא כל כך הקפיד להביא בכל המקומות. אבל תכן אולי באמת שיש מקום לחלק. שלעניין, אם חל תחומות ומעשרות, זה חזקת פטור. אבל לגבי חילול מעשר שני, עד פחות של פחות של הפרוטה, הפרוטה חמורה, אז יש חזקת חיוב. יש מקום לדון לחלק ביניהם. כן, יש לפעמים עוד סיבה להחמיר, להפריש תרומות מעשרות, גם מרווי, כי יש מחלוקת גדולה בצורה איך מחשבים את השנים, בסוגיה מראש לדעת אבטרת מבטביות עבודת בראשונים שם, ובא רואה דעה סיבה דרסטנית לדעת, אז יש אופנים זה ספק אם זה באמת רווי או לא. אז כאגב, יש מצד אחד להחמיר לזה יותר רווי, מצד שני, להחמיר להם לזה תרומות מעשרות, אז יש מקום לדון בדבר, וזה גם בגפן. אז עוררנו צדדים מסקות בדבר, שם יעזור עוסקה כולנו, שעות נפלות בעברך בכל דברים, אבל כנראה לעשות כל טוב והרבה הצלחה.